אחד מה... אחת מהמשימות, אחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות בימים האלה, עם כל הקושי, ללמוד. ללמוד ביחד, ללמוד בחבורה. אני חושב שיש הבדל גדול כשעוברים אירוע כזה ומסתכלים על רצף הדורות ומסתכלים על מקורות של תורה, נביאים, כתובים, דברי חז"ל, ראשונים ואחרונים. ואז החוליה שנמצאת כחלק מהשרשרת מקבלת את המשמעות שלה. לבין מצב שבו אני נשאר בתוך מבט עכשווי פרטי, אני לא אבין את המציאות. כמובן שהדברים מתבררים מתוך כאב וקושי, אז הם עוד יותר קשים לבירור, עוד יותר קשים לבירור, אבל אנחנו לא פטורים מלנסות וללמוד. כשלומדים יש פירושים שונים, יש גישות שונות. גם אי אפשר להקיף את הכל בכמה דקות, וגם באופן טבעי, כיוון שהדברים עשויים להתפרש באופנים שונים, אז אין פה מגמה לצייר ציור אחד ואחיד. ולמרות שאנחנו פה בבית מדרש עכשיו קצת יותר מעשרה, אולי זה טיפה קשה, אבל אפשר לשאול באמצע, אפשר להגיב, גם שלא נמצא כאן יכול לשאול. אני לא, לפחות אין לי משהו מסוים שאני חייב להגיד אותו, אלא באמת ללמוד בצוותא. אפילו אולי במשהו להגיע לשיר ששרתם קודם ולשאול מה זה נקרא מרבים. מה זה להרבות שמחה בחודש אדר? אחד האבות אמר לי אתמול, כשנגמור מחר את השבעה צריך להתחיל להתכונן. אני אומר לו, מה זה? למה להתכונן? אמר, להתכונן לפורי, להתכונן לשמוח. לאבא אחר אומר לי כמה שעות אחר כך שהתפילה בליל שבת ביישוב שלו הייתה תפילה קשה מאוד, וכמה אנשים אחרי התפילה התחילו לרקוד. הוא אמר לי, רקדנו יחד. אבא שקול ביום שישי הביא את בנו לגבורה. מה רקדתם יחד? והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן. וזה חלק מהמשימה של הדור שלנו, וכנראה אין בזה מנוחה. זה לבנות את כוחות הנפש. בבניין הזה יש לנו תפקיד. אני חושב שהשאלה הגדולה של פורים, של חודש אדר, של השבת הקרובה, שבת זכור, של השבוע האחרון היא שאלת מלחמת עמלק. מה המלחמה הזאת? מי משתתף בה? מה היא פועלת? אני אומר את זה בכל החריפות ובכל הקיצור. ובלי זה אין כל כך משמעות לחיבור עם המקורות שנראה בהמשך. אם מגמת האדם, המשפחה, החברה, הקהילה, המדינה, האומה, אם המגמה היא שקט, שמעתי היום אחד השרים, שקט. אז א', מרדכי עושה חוסר שקט, עושה מהומות, מוציא את המן מכליו. ב', הוא היה אומר לאסתר, אם את לא תעשי מה שצריך לעשות, הצלה תעמוד ליהודים במקום אחר. הוא לא היה משתמש במילה רווח. אם שאלת ההצלה עומדת על הפרק, אז כל מרכז הכובד יעבור לסוגיית סדרות במיגון. פעם זה נקרא להשתבלל ופעם זה נקרא להתמגן. זה אותה מכבסת מילים. ואם אני רוצה שקט, אז אשתו של דוד שפירא, קצין צה"ל, צנחנים, מגיע הביתה לחופש. אז הוא ואשתו רוצים שקט. שומעים יריות. אפשר להמשיך את השקט. בתוך הבית שלך, מה אתה מדבר עם אשתך? אף אחד לא שומע. אף אחד לא יודע. אז תתרצו מה שתתרצו ותישארו בבית. כי הרי ממילא, עוד יום, עוד יומיים, עוד שלושה, אתה הולך למשימות. אם אתה מחפש שקט, אז אתה שוטר במשטרת ישראל. אתה עומד לא רחוק מפה. הרחוב שהיה נקרא פעם בן דור, היום הוא נקרא רחוב הרב צבי יהודה. ואתה שומע, אולי אפילו רואה, ממרחק כמה? 50 מטר? 70 מטר? שיש יריות בספרייה של ישיבת מרכז הרב. אם אתה מחפש שקט, אתה נשאר בכביש, עושה דברים חשובים, מכוון את התנועה, מונע מאנשים להיכנס לספרייה, אבל את הדבר הכי חשוב, את המשימה הכי חשובה, להילחם, אתה לא עושה. מוצאי שבת, 17 בתמוז, תשס"ה, זוג מבית הכרם התארח ביישוב גני טל בגוש קטיף. מוצאי שבת הם נסעו לכיוון ירושלים. זוג אחר, משפחה אחרת, הייתה בשבת באופקים ורצתה להיכנס לגוש קטיף, אבל הכל חסום. יש שוטרים, יש חיילים, גשר כיסופים, אפשר לעבור אותו. פתאום שומעים יריות. הולך אחד מבני הזוג שבא מאופקים, ורואה קצין, קצין צהל, אומר לו, אתה שומע עיריות, למה אתה לא רצה שם? מה אתה מתעסק עכשיו עם מחסום? אתה לא מבין את ההבדל בין אוהב לאויב? משהו פה משובש. איך?
אדנון,
יש
סיפור של אדנון.
כן.
מאוהב לאויב.
כן, נכון. כי מרדכי אמר לאסתר מילה לפני המילה הצלה. הוא אמר לה רווח. והוא אמר לה רווח, אומר רב שלמה אלקבץ, ספר מנות הלוי, מפני שהוא אמר לה, עכשיו זמן מלחמה בעמלק. זה הנושא. ואז אשתו של דוד שפירה, היא אומרת לו, לך, מלחמה. לא מונית לתפקיד הזה עכשיו. אחרים שמונו, אולי הם יעשו את העבודה, לא. אתה על הכתפיים שלך. על הכתפיים שלי לתת לך גיבוי. אני לא רץ על הספרייה. על הכתפיים שלך ללכת להילחם. זה רוח כזאת. ששונאי ישראל מבקשים היום להחליש אותה. והם מרגישים סדקים ברוח הישראלית. אבל הם לא יודעים. שלעם ישראל תכונה נשמתית מיוחדת. המציאות של המכות היא כמעט מרסקת אותו, אבל כמעט. ומהמקום הנמוך הוא הולך וגדל. עם ישראל מתחיל בימים האחרונים מיום חמישי, קצת לדבר אחד עם השני. שמאל, ימין, דתיים, חילונים. מתחילים לדבר. יש עם. לא אוסף של פרטים. לא אוסף של פרטיות. יש פה ושם מדי יום איזה ניסיון להשיח את הדעת מזה. אבל זה לא מצליח לשבש את הבירור, את ההתעוררות. ולכן אם מזדמנת הזאת, המצווה הזאת לידינו, מצוות מחיית עמלק, אנחנו צריכים לעשות בה שני דברים סותרים. אחד זה לזכור, והשני זה למחות את הזיכרון. אז אולי לא נזכור, וממילא לא נצטרך למחות. האנשים היחידים שמזכירים היום את המילה הזאת עמלק, זה אנשים שלוקחים את מחשבותיהם מתוך תורה. אז נפסיק לדבר על זה. אבל אז לא נלחם. הזיכרון הוא בא לחדד את השאלה על מה אנחנו נלחמים. למה השקט לא יכול להיות שהתביעה אליו, ככל שתהיה צודקת, היא מנהלת את החיים שלנו. לא יכול להיות. כיוון שמלחמת עמלק פזורה בתנ"ך בהרבה סוגיות, אני הרגשתי צורך שנלמד ביחד מקום שעמלק הוא לא בולט. הוא מוזכר 4 פעמים בתוך 2 פרקים, אבל הוא לא בולט. דבר שני, הוא מוזכר עם שותפים. הבעיה הגדולה של עמלק זה כשיש לו שותפים. הבעיה הגדולה של המן זה אחשוורוש. מי שנוהג להגיד מדי פעם, בימים האלה, אולי אחרי כל תפילה, שיר מזמור לאסף, מתפלל שהקדוש ברוך הוא לא ישתוק מול שונאי ישראל. הוא אומר באחד הפסוקים, גבל ואמן ואמלק, בדיוק כמו שאמרת, פלשת עם יושבי צור, לבנון ופלשת, ואחד על אחד. דוד המלך לא אמר סתם. גם בפסוקים שנלמד נראה שלעמלק יש שותפים. נראה מה זה דורש מישראל, נראה איפה אנחנו עומדים היום. התורה בספר במדבר, בפרק י"ג, אני מקווה ששתיתם קודם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. התורה אומרת בפרשת המרגלים, פרשה שלפי תלמידי הגר"א בכתיבתם בספר כל התורה מלפני כ-150 שנה, מסורת הייתה בידם מראש הישיבה שלהם, מהגר"א, שכל פרשת המרגלים תחזור בחבלי משיח. הבירור יחזור. אנשים חוזרים מתור את הארץ ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, פסוק כ"ז, וגם זבת חלב ודבש היא וזפיריה. ופסוק כ"ח, במקום להיות פסוק של כוח, הופך להיות פסוק של חולשה גדולה. אפס כי אז העם היושב בארץ, הערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. הוא מצטרף לזה פסוק כ"ט, המלך יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. מה עניינו של המלך לכאן? הקבוצה הייתה קבוצה של 12 נשיאים, ראשי השבטים, ראשי סנהדרין. בשפת ימינו היו אומרים גדולי דור. הם אומרים הארץ היא זבת חלב ודבש, הם אומרים ערים בצורות, הם אומרים ילידי נהק רינו שם. הכל אמת. מילה אחת הוסיפו, המילה אפס. אומר רמב"ן, מה תפקיד המילה? להעביר את הגדרת המצב מקשה, קשה מאוד, למצב בלתי אפשרי. נוסע בדקות הראשונות אחד הניצולים הראשונים, פצוע קשה, נוסע איתו באמבולנס, חובש במד"א, חובש בכיר. סוג הפציעה, הכללים הם להביא אותו להדסה עין כרם. הוא מחליט על דעתו, החובש, שהבחור לא ישרוד. הוא נוסע לשערי צדק. הוא כל הדרך צועק בקשר, פצוע קשה, והוא בדרך הזאת גורם שהם נערכים לניתוח. נכנסים לניתוח, הרופאים בודקים את המצב, כולם, פרט לאחד, אומרים, אין סיכוי. אחד אומר, זה לא התפקיד שלנו, להגיד שאין סיכוי. נשקיע. הוא אומר, זה פצוע קשה, זה פצוע קשה מאוד, אבל זה לא עבוד. והוא נלחם על חיי הבחור. והוא מציל אותו. שלשום, אמו של הרופא נפטרה. הוא מכנס את הצוות לפני שהוא הולך, לאבלו. מכנס את הצוות, נותן הוראות ברורות. כל אחד, מה תפקידו? ואז הוא הולך לאבל שלו. העיתון יכול להגיד אפס. אני, המשועבד לעיתון, גם יכול להגיד אפס. אבל אתם יודעים, זה לא האמת. קושי לא צריך לזלזל בו. סכנה לא צריך להקל ראש בה. אבל ההכרעה, האם המשימה המוטלת עליי היא להסתער? האם המשימה להיכנס לארץ ישראל גם כשמסוכן, האם היא מוטלת עליהם? אז נשקיע בה. למה הם אמרו אפס? כלב אמר להם אחרת, בפסוק למד. כלב אמר להם, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכולנו חלה. הוא לא חלק על הקושי. הוא לא חלק על הסכנה. אבל הוא אמר, אפשר. זה המשימה שלנו. והם אומרים לו, לא. לא נוכל לעלות. הסיבה הראשונה, בגלל העם, כי חזק הוא ממנו. הסיבה השנייה, בגלל הארץ. ארץ אוכלת יושביה. איך אתם יודעים? סך הכל הייתם פה 40 ימים. אומרת הגמרא מסכת סוטה, בגלל שבאותם 40 ימים הם ראו בקצב לא נורמלי הלוויות. אז הם אמרו, זה הארץ יכולה לשבר. אומר הרב מקוצק, הם זיהו תופעה נכונה. היו הרבה הלוויות. אם הם היו אנשי אמת, הם היו אומרים, חושבים, מסתכלים, מתבוננים, למה הקדוש ברוך הוא אומר להם להיכנס לארץ כזו? אבל השאלות, כמה שיהיו חשובות, כמה שתהיינה חשובות, הן לא מערערות את הוודאות במשימה האלוקית. ואז הם היו מגיעים, הרבי מקוצק אומר, לאותה מסקנה שכתובה בגמרא בסוטה, דף למדי. שהקדוש ברוך הוא ארגן, שיהיו הרבה הלוויות אז. למה? כדי שאותם 12 אנשים ילכו בשקט בתוך הארץ, ולא ישימו לב אליהם. היו יכולים לחשוב על זה. היום, ואולי גם אז, יכולנו לשאול על הגמרא, על הרבי מקוצק, וגם על התורה. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, קבל המלצה מאיתנו. עם זה שצריך להסיח את הדעת מהמרגלים, אנחנו מסכימים. הבנו. הקדוש ברוך הוא, לפניך יש שתי אופציות. למה לא תארגן ב-40 היום האלה הרבה חתונות? זה גם דבר שמקומיים זמניים עושים סביבו הרבה רעש, ואז אולי הם לא ישימו לב. למה בחרת בלוויות? אמא של יוחאי, השם יקום דמו, שאלו אותה אנשי תקשורת, כדרכם המיוחדת לשאול שאלות מיוחדות במצבים מיוחדים. אמרו לה, תראי, את אישה מאמינה, איפה האמונה שלך? איך יכול להיות שכל כך תורה כזאת שאתם מאמינים בה לא הצילה את האנשים? איפה אלוקים היה? היא אמרה לו, בלי לחשוב הרבה, בלי להתבלבל, בלי להסס. היא אמרה לו, אלוקים היה בספרייה. זה לא משפט קל. בוודאי הוא לא סותר את מה שחז"ל אומרים, שמגלגלים חובה על ידי חייו, וזכות על ידי זקן. אבל הוא כן אומר במשפט הזה, שאם הקדוש ברוך הוא בוחר על ידי רשעים להביא לוויות לעולם, הוא יודע מה שהוא עושה. כמו שאמרו במצב אחר, בהקשר אחר, אבל חיו את האמת הזאת, ועוד יחיו אותה הרבה שנים, אנשי גוש קטיף, אחרי החורבן. כמה ימים אחר כך, השתתף אחד מתלמידי החכמים, בשבע ברכות, ואמר לציבור את התחושה שלו, בכנות, באמיתיות. הגעתי, הוא אומר, למסקנה, הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלי. אני עובד אצלו. זה דבר ברור שאנחנו נרצה להתפלל, נפעל, שהפסוקים בסוף פרשת האזינו התקיימו. ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקב ישיב לצרם, וכיפר אדמתו עמו. בתוך המשפט הזה יש מילה, היא גם מתייחסת לאלה שנהרגו. אני לא יודע אם היה עוד פעם פיגוע כזה עם רצף של דמויות לא מהעולם שלנו. לא יודע. שמעתי כאלה שהם מגדירים את עצמם כמקובלים אלוקיים, ואולי גם אחרים מגדירים אותם. משהו בסגנון של נשמות גדולות שבדור. אפילו אם יראים לדבר על גדולים כאלה, המושג עבדיו הוא מבטא אותם. אז כשאדם אומר ונקם ישיב לצרב, כי הוא באמת כואב את דם עבדיו השפוך, צריך להשקיע קצת מחשבה במושג הזה. מה זה עבדיו? החלל שנוצר, שמונת החללים במשפחתם, בסביבתם, במוסדותיהם, ביישוביהם, ובדור כולו, הוא חלל שדורש גודל גם הנשארים. כן, הסוגיה הזאת של האם אתה עומד מול מציאות של ארץ אוכלת יושביה, ונקודת המבט שלך היא מתוך שאתה רוצה להיות עבד ולברך את העבדות ולחיות אותה ולחיות על פיה, זה סדר גודל אחר לגמרי ממה שאתה עומד מהצד צופה במציאות. אחד מאלילי התקשורת מראיינת את ראש הישיבה לצעירים. מאיזה זווית שהיא לא תנסה לראות איזה סדק, לראות משהו על פי התדמיות הרגילות, היא רואה אמת של ענווה, של עבד. וזה לא נתפס היום. כולם ראש. ופורים אומר, שים את המילה אני, במקפיא לא מספיק. בתנור גם לא מספיק. בפח גם לא מספיק.
באליום.
ואז זה נגמר. ואז אתה ראש מוסד, אתה גיבור. מגיע לתלמידיך ב-11:30 בלילה, יום חמישי שעבר. אולי קצת אחרי. חלקם עוד חושב, או רובם, שיש פצועים. המילה נפגעים היא לא ברורה. ואתה עסקת בזיהוי, לקחת כוחות נפש, מאיפה שנראה לאדם נורמלי אין אותם. ואתה בא לתלמידים שלך. ואתה אומר להם את האמת המרה הזאת. אתה בוכה איתם, ולא נחלש. אתה עבד. זר לא יבין את זה. לא יבין איך אתה בוכה ואיך אתה צוחק. הוא לא יבין. זר לא יכול להבין אבא שאומר בשבעה של הבן שלו, לאנשים שבאים מסביב, מה הנקודה שהוא רוצה שיקחו מהבן שלו. בתוך צערו, בתוך אבלו. הוא מבקש פלאפון מאחד החברים. שומעים הקלטה. חברים של רועי, השם במקום דמו, רועי אהרון מלקנה, הקליטו אותו בתפילת מנחה של יום חול. אומר, צועק, קורא, מליבו פנימה. בשעת קדיש, אמן יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. ואבא מבקש שנמשיך להגיד את זה. הקדוש ברוך הוא, תראה מה יש לך בעולם. תראה איזה נערים בגיל 16. תראה את ההורים שלהם. עם של עבדים. כלב הוא עבד. אז הוא אומר, יכול נוכל. ומי שהוא ראש סנדרין, ומי שהוא מגדולים, ראשי השבטים, אם הנקודה הפנימית הזאת לא ברורה, שהוא עבד, לא בהצהרות, בדרשות, בציטוטים, אלא בחיים, תוך הנפש שלו, אז הוא יגיד, אפס. הוא יגיד, ארץ אוכלת השביעה. וזה הולך לנקודה השלישית. שם, פסוק למד ג', ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים. ונהי בעינינו כחגבים. לכן היינו בעיניהם. אומרת הגמרא בסוטה, אז עכשיו מצאנו מקום חרפתם של המרגלים, הם שיקרו. מאיפה יודעים שהם חגבים בעיני אלה שגרו פה? אומרת הגמרא, הם לא שיקרו. למה הם לא שיקרו? מפני שהם שמעו את הענקים המקומיים, אומרים אחד לשני בקול גדול, מי זה הנמלים שמסתובבות ליד הכרם, ליד הפרדס? אז הם הבינו שהענקים חושבים שהם נמלים. אומר הרב מקוצק, עכשיו נהפוך את השאלה. הבנו שאדם שומע שאחרים חושבים שהוא חגב. אומר הרב מקוצק, אז מה? מאיפה באות המילים? ואני בעינינו כחגבי. בסופו של דבר מתברר הפוך על הפוך. אלה שיש להם גאווה, אלה שיש להם שררה, אלה שיש להם יחצנות, אין להם כוח. עייפו. ואילו אדם כמו כלב, יש לו כוח. וזה ברור היום שהוא הולך ומתחדד. מה היה כוחו של כלב? כי מה היה כוחו של יהושע? ועד היום הזה אנשים חושבים שזה מה שממלא כוח, יערב להם. זה מקובל אלוקי שאוסיף יוד, שינה את השם. זין אדר, מחר, יום בלילה, יום פטירת משה רבן. קבע מאור העולם. הוא ברך התפלל על יהושע ואמר לו, יא יושיעך מצאת מרגלים. איך זה בפורים, אדם מרקיד את הראש שלו, אומר לשני, ברך אותי, ברך אותי, ברך אותי. הנה, סוג של התמודדות. כלב, הוא לא, אין לו יהודית נוספת. הוא, כל האותיות שלו, זה השם שלו. כף, כה. יש מילה כזאת בדור שלנו, כל שלישית רביעית, כאילו. זה הנציג שלה, כה. והמילה השנייה, לב. מה זה? אומרת התורה, עקב, וקצת למטה, פרק י' ד', פסוק כ' ד', ויבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, ואבי אותיו אל הארץ אשר בה שמה וזרוע ירושנה. מי כתוב אחר כך? אמלק. יחד עם מי? הכנעני. שיתוף פעולה. אמלקי והכנעני יושב בעמק, והצמד הזה הוא יופיע במהלך הפרק עוד פעמיים. אמלק וכנען. מה פירוש המילים? רוח אחרת. אומר רשי. היו בכלב שתי רוחות. בפיו אמר כמו המרגלים. ובליבו היה עם הקדוש ברוך. דבר אלמנטרי במידת האמת. שאין פער בין הפה לבין הלב. אבא של אחד הנרצחים אומר בתוך השיבה, הוא רוצה להבין מה היה בבן שלו. כשהרם שלו היה אומר לו, תביא איזה ספר מהספרייה, אז אותו בן היה קופץ מהחלון, ומגיע לאן שמגיע, ולוקח מה שלוקח, וחוזר דרך החלון. הוא אומר, אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? ואתה אומר לו, זה החיים שרצה הרבי מקוצק. למה אתה אומר ככה? כי הגמרא בברכות אומרת שהייתה תקופה שרבן גמליאל שם שומר. והוא לא נתן להיכנס למי שאין תוכו כברו. אומר הרבי מקוצק, איך יכלו לדעת, לפחות אז, היום יש אנשים עם רוח הקודש, אבל אז בדור של תנאים, איך הם יכלו לדעת מי תוכו כברו ומי לא? איזה מבחן עשו? אומר הרבי מקוצק, מי שקפץ מהחלון. זה המבחן. זה תוכו כברו. רבי מקוצק היה אומר, תנו לי 300 אנשים, נעלה על הגג, ונקרא השם הוא האלוקים. אם ככה, תבוא גאולה. תמיד חשבתי בליבי, אם הוא היה חי בארץ, הרבי מקוצק, אולי הוא היה אומר אחרת. תנו לי 300 או 3,000 או 30,000, לא יודע כמה. אני לא צריך אותם על הגג. אני רוצה אותם בארץ. בארץ יקראו השם הוא אלוקים. זה ברור שאין לו סוף. במושג, תוכו כברו. אתה ילד בן 16. אתה רוצה קדושה. אתה רוצה להיות כוותיקין. אתה קם לתפילת הנץ. בוקר אחד אתה פוגש פתק. אולי בחדר, אולי במקום אחר. מישהו כתב ככה בהלצה. זה מאיר אותנו. אתה רוצה לקרוא השם הוא אלוקים בזריחה? מה אתה עושה? איפה אתה רוצה לקרוא השם הוא אלוקים? על הגג? באיזשהו סוג של קדושה לא בעולם הזה? זה חוץ לארץ. בחוץ לארץ, במדבר, היינו נשארים עם העננים, עם הבאר, אולי אפילו עם משה רבנו. אבל אדון הכל אמר לנו, אני לא רוצה את המשכן במדבר. אני רוצה אותו בארץ. אני לא רוצה לחם מהשמיים, אני רוצה לחם מן הארץ. מתאים לך, לא מתאים לך, אתה מרוצה מזה, אתה לא מרוצה מזה, יש לך איזה סוג של חוויות רוחניות כתוצאה מזה, מי אתה? אוהבת או לא אוהבת? אז בחור בכיתה י' לוקח את המזרון שלו כל לילה וישן בגינה ליד הישיבה כדי לא להעיר את החברים שלו. זה אותו בחור שהוא בכיתה י' הוא לא מסתכל על נשים. אבל אבא שלו אומר, כל יום שישי שהוא בא הביתה, הוא יודע שיש בשכנותם אישה שחיה לבד. הוא הולך אליה, הוא מוריד את הראש, הוא שואל אותה, ילד בכיתה י', יש לך איפה לאכול בשבת? זה סוג של קדושה שהכניסה לארץ צריכה לייצר אותו. ולכן, למה אתם אומרים שאתם חגבים? למה לא תלמדו מכלב? מה זה רוח אחרת? מה זה אחד בפה ואחד בלב? ועוד וברכה אם מוסיף שמן למדורה ואומר, היה לו יצר. מה היצר שלו? אמר הנביא שמואל למלך שאול, יקרא את זה בשבת, נחשוב על המילים. אמר לו שלושה דברים. אותי שלח השם למשוחך למלך על ישראל. תדע לך, כל מנהיג ציבור, כולל זה המכונה ראש ממשלה, בטכניקה הוא נבחר על ידי משרד יחסי ציבור, אוסף של פוליטיקאים ועם שלם שנשטף שטיפת מוח. אבל לימד אותנו אליהו על אחאב, והוא רץ לפניו. כלומר, מעט השם הייתה זאת. אפשר להוסיף, היא נפלט בינינו. כמו יום חמישי, שהיה בעצם ראש חודש, וביום שישי בבוקר יכולנו להגיד, היא נפלט בינינו. תמוע בינינו, קשה לנו. וזה לא מערער בנו את ההבנה שזה מת השם. ובאמת, בשעה שיש ברור כזה והבנה כזאת, שהמלך נבחר על ידי נביא, כלומר הקדוש ברוך הוא נותן לו את כוח לחיות. אז מופיע המשפט הבא, ואתה שמע לכל השם. שמע לכל השם, אומר המלבין, זה לא רק תעשה מה שאמרו לך, אלא תקשיב. תקשיב מה הקדוש ברוך הוא אומר לך. והדבר השלישי, פקדתי. הקדוש ברוך הוא אומר, הגיע הזמן לחסל את המלאק. שאול מגייס את הצבא, אוסף את האנשים. אפילו נערך למלחמה. ואז מופיע הביטוי בשמואל א' תתוו, וירב בנחל. וחז"ל אומרים מסכת יומא ובמדרש, בקהלת רבה שנמצאים פה, שנמצא פה המדרש, חז"ל אומרים, זה לא המקום איפה רב, אלא זה תיאור המריבה. מריבת עגלה ערופה. דואג האדומי, חובש ספסלי בית המדרש, למדן. אומרת הגמרא בסנהדרין בדף קו"ו, הוא היה בונה 300 מגדלים באוויר, בדברי תורה, אין בן אדם שיכול לפרוח את דבריו. חיסרון אחד יש לדואג. חיסרון אחד יש לתורה, אם היא חיצונית, שאין תוכה כברה. שכל תורתו היא מהשפה ולחוץ. הנה הקל וחומר שלו. אם בפרשת עגלה ערופה, בדברים פרק א', תורה משקיעה כל כך הרבה מאמץ על חלל אחד, אז איך נהרוג עם שלם? ואם גברים חטאו, נשים לא חטאו, ואם נשים חטאו, אז ילדים לא חטאו. זה נקרא בירב בנחל. אבל הנבואה אמרה לשאול עוד מצווה אחת. לא פחות קשה ממצוות השמדת עמלק, אלה המילים, ולא תחמול. אומר המלבין, לרחם אפשר, כואב לך. אומר אור חיים הקדוש פה, עם ישראל הוא לא ססה לקרב, הוא לא צמא לשפוך דם. זה לא מתכונות הנפש הבולטות שלנו. אבל לחמול אסור. אומר המלבין, למה? כי החמלה היא בשכל. כי אתה חושב שהמלאכה היא לא מוסרית. אומרת הגמרא, יצאה בת קול ואמרה לו, אל תהי צדיק הרבה. מוסיף מדרש רבה, פה, אל תהי צדיק הרבה, מי בורחה? כלפי מה הדברים אומרים? כאשר נוב עיר הכהנים, נתנה מחסה לאותו דוד, הלך, דואג והרג את אנשי נוביר הכהנים. אז יצאה בת קול ואמרה לו, אל תרשע הרבה. פה במדרש אומר רב שמעון מלקיש, כל מי שמרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים. לו 10% מכל המילים שנכתבו ונאמרו בשבע שנים האחרונות, על הרגישות והחמלה כלפי רוצחים, ערבים, כלפי משפחותיהם, כלפי כפריהם. לו 10% מהרגישות של בית המשפט הנמוך לצדק, מזה שצריך להיזהר אפילו מהפסקות חשמל, שמא זה יפגע בחפים מפשע. לו 10% מזה היה מושקע באנשי גוש קטיף. הם היו היום בבתים שלהם. אבל מי שמרחם על האכזרים, מי שממציא תיאוריות לחימה יהודיות מקוריות שנקראות השתבללות, מי שממציא את המילים עימות, נמוך עצימות, במקום להגיד מלחמה, אז הוא עוסק במשימת ההצלה, אולי עוסק טוב, אבל יש משימה שנקראת רווח, שלא אנחנו ממציאים אותה, אויבי ישראל ממציאים אותה. אם ככה, סוגיה שעומדת לפני שאול היא שאלת החיים, והיא שאלת המוסר. אדרבה, תיקח את הרגישות המוסרית שלך, ועם זה תלך להיות עבד של הקדוש ברוך הוא, וכמו שהרב סלצ'יק אומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא היחידי שיכול להגדיר מה זאת משימה מוסרית, אז אתה תקיים את המשימה המוסרית. אבל אם אתה קובע במציאות, על פי קנה המידה הסובייקטיבי שלך, אז אתה תרחם על האכזרים, כי אין לך גמירות דעת להילחם בהם. ואז כלפי אחיך, כלפי בשרך, אתה לא רק מתעלם, אתה פוגע פגיעה ישירה, אתה מתאכזר עליהם. כלב מתמודד. המרגלים בפה אמרו שני דברים, חיים ומוסר. כלב הוא כמו לב. הוא לוקח את הלב שלו, הוא לוקח את שאלת החיים, ומה הוא אומר? אם חפץ השם בנו, אם החפץ האלוקי זה שניכנס לארץ, אז שם מונחים החיים שלנו. אין לנו חיים בחוץ לארץ. אחרת, אומר הנביא יחזקאל בפרק כ', אחרת בחמה שפוחה הם לא חלכם. אם סוגיית החיים לא תהיה ברורה. העבד הוא לא מבטל את כוחותיו. צדקת שאמרת 235 מעלות צלזיוס. הבן, ברור. אבל כלב אומר לך, ואומר לכולנו, לא צריך לשרוף את החיים. צריך להפוך אותם להיות כלי. לא צריך לוותר על השאלה המוסרית. לא צריך להשאיר אותה למחנה אחר. השאלה המוסרית שמופיעה פה במדרש אצל אברהם אבינו, היא שאלה של אמונה. המילה הראשונה שיש אצל אנשים אנשי תורה, היא לא צריכה להיות נקמה. היינו באים לרב ציודה. היינו אומרים לו, רבנו, מה הוא צריך לקרות בעולם כדי שנקיים את כל הרשעים ישמיד? הוא היה מוצא חן בעינינו? הוא בא להתחנף אלינו? הוא עומד מנגד בשעה שאנחנו עקומים? או הוא צועק? הוא אומר, קודם כתוב, טוב השם לכל ורחמה לכל מעשיו. סידרתם את הקומה הזאת, תלכו לנקום. אנשים צעירים, יש הרבה אנרגיה. ואולי זה יתרון עצום. ענווה הם צריכים לא פחות. חום הלב הוא דבר מאוד חשוב. הוא לא מנהל את החיים. כלב לוקח את השאלה האנושית ומרים אותה. לכן הוא נקרא רוח אחרת. זה לא אחד בפה ואחד בלב במובן של הסתירה, אלא עצם העובדה שהוא מציב את השאלה המוסרית, מציב את שאלת החיים, ואז הוא רוצה, הוא מתגבר, הוא הולך לחברון. היום עמדנו בבוקר על קבר של אחד הנרצחים. שמו אברהם דוד. קבר בכפר עציון, בין חברון לירושלים. אמר שם מי שאמר, אדם כי ימות באוהל. אנשים ירצחו על תורתם. בחור שיעור א', שיבת מרכז הרב, לומד כל יום 18 פרקים במשנה, עשה סיום פס יום חמישי בלילה. סיום המשניות, הדף האחרון, הוא מלא כתמי דם. דם כי ימות באוהל. מקורות ראשונים אומרים שאדם זה ראשי תיבות. אברהם, דוד, משה. משה רבנו מת, זין אדם. הרשעות זיהתה שעם ישראל נחלש. ואז עומדת הגמרא במגילה, בדף י"ב, טעה המן, טעה המלאק. הם לא ידעו שמשה רבנו גם נולד בזין אדם. כשהולכות מן העולם נשמות כל כך גדולות, זה ברור מצד החלל והכאב שנחלשנו. זה ברור מצד רוחו של כלב שנוספו לנו כוחות להיות אדם. אברהם, עמדה נפשית מוסרית. אברהם, הקדוש ברוך הוא בראשית י"ח, יאיר פניו אליך, ישרה שכינתך, שכינתו. זה רגע שכולם יחלים לו. מה אדם עושה כשהוא מרגיש שהוא מקבל פני שכינה? מה כל אחד מאיתנו עושה לפני כדי לקבל, וכשמרגישים שמקבלים? מה אברהם אבינו עושה? נושא עיניו, רוצה להכניס אורחים. גדולה, אומרת הגמרא בשבת, כוכב זין. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. היה אומר רבנו הרב צבי יהודה, מהקבלת, מתוך הקבלת פני שכינה. אברהם קשור לחברון. המקומיים הזמניים אמרו לו, לא חגב אתה, אלא נשיא אלוהים. בגלל מה? אומר אחד האחרונים, אמר המשיק, בגלל מידותיך. אתה נראה לנו מפלנטה אחרת. אז מה שאתה רוצה נעשה. דוד, אחרי השבר הגדול במות שאול, אחרי המפלה הגדולה מפלישתים, יודע דוד את האמת. הוא הולך להיות מלך. אז הוא שואל את אלוקים, לאן ללכת? אם אתה חי כתוצאה ממה שאלוקים נתן לך, אז אתה שואל אפילו איפה להיות. והשם אומר, לא הולך לחברון. ושם תקים את מלכותך. איזה מלכות? עם ענווה, שאתה מחבר אליך את בית שאול, אתה מחבר אליך את כל שבטי ישראל, ואז אתה עולה לירושלים. אז ברור שהחיבור בין אברהם לדוד הוא החיבור שגואל את תורת משה. הוא נקרא אדם. חשבתי היום, ואולי זה יהיה היום, אולי זה יהיה מחר, אולי זה יהיה שבוע הבא, שחלק מהאנרגיה יהיה אנרגיה של בניין. יש שני מקומות ששם אפשר להבין את הגמרא מסכת זבחים בדף נון דלת. עשו ברור דוד ושמואל, איפה להקים בית מקדש? איפה המקום? מצד פסוקים, בעיקר בספר יהושע, עולה בהם תיאור של מקום אחד שלא כתוב שם וירד הגבול, רק ועלה. כלומר, הוא מקום גבוה, וקוראים לו עין איתן. לשם רצו. אומר להם דוד, כך מפרש הבן ישחי את הגמרא, נתברו כליל בקוף. תרדו קצת. עמד בצד הלמדן הגדול דואג האדומי. הגמרא בסבכים אומרת משפט אחד. על דבר זה, כמו המילה כאילו גם המילה זה, נתקנה דואג בדוד. אומר הבן ישחי, על מה? אומר הבן ישחי, אם אתה דוד, מברר את הסוגיה של בית המקדש, ובזכותך הוא יהיה המקום שאתה חשבת עליו, זה אומר שאתה הולך להיות מלך. זה לעומת זה, מלכות המלאק או מלכות דוד? מי אתה דוד? שמביאים אותך, בין יתר הבנים, רואים עליך קטן. אתה אדמוני. אומר המדרש פה, שמואל הנביא רואה דוד, הוא מפחד. הוא אומר, זה ירוק כמו עשיו. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תסתכל מחיצוני. תראה, הוא אדמוני עם יפה עיניים. הוא הולך לפעולותיו. או על פי סנהדרין, או על פי הורים ותומים, או על פי נביא. ואז הוא עושה שליחות מוסרית. זה מכין אותו לתקן את מלחמת המלאק, כמו שמתואר בשמואל א' פרק למד. אם ככה, תגיד לנו, אומר רבן ישחי דוד, מה העניין הזה שנטי הוא בכליל? שני מקומות היום בירושלים, אפשר להבין את זה. כנראה יש קשר ביניהם. מקום אחד נקרא קדמת ציון. פעם זה היה נקרא אבו דיס. הערבים בשלב מסוים חשבו ששם הם הולכים להקים את המדינה שלהם. כידוע למדינה יש פרלמנט. הם בנו שם בית שנקרא הפרלמנט. היום הוא ריק. בכל קדמת ציון הגדולה יש שש משפחות. שישה זוגות. עם הרבה ענווה, עם הרבה אמיתיות. יום שני, אחד מהם, איש עם ענווה, עושה סביבות 11, 10 ל-11, סמס לחבר שלו. ובאמת, אומר לו, אתה יודע מה, יש פה עוד כמה דקות סיור של שרי ש"ס, בקדמת ציון. תבוא. חבר שלי הולך לשם. הם מסתכלים, ומקדמת ציון אפשר לראות שני דברים. קודש, שיא גדולתו, ואחר כך, בזווית אולי של 90 מעלות, במהות היא זווית של 360 מעלות. את הכפר הערבי שממנו בא הרוצח. זה לעומת זה. כשמסתכלים מקדמת ציון ומארמון הנציב, רואים תופעה מיוחדת, טופוגרפית. הר הבית הוא לא המקום הגבוה ביותר. ירושלים ערים סביב לה. אמר לי מישהו, אני לא הספקתי לבדוק את זה, שאילן רמון, זכרונו לברכה, בחללית, כל פעם שהיא עברה מסביב לירושלים, הוא ראה תופעה מיוחדת, הוא לא ידע להסביר אותה. אז הוא שאל פה בארץ, ואז הגיע למסקנה, שממעוף החללית רואים את האותיות י', ה', ו' וה'. רואים שם השם. על הערים. אז המקום הזה הוא לא הכי גבוה. אבל הוא הכי בולט. אם אתה שם את הגאווה שלך, את האני שלך, חומרי הרוחני, טיפ טיפה בצד, לא מבטל עליו, לא שורף אותו, שורף רק את השוליים. אז אתה דוד, עם הענווה שלך, מבין שלא יכול להיות שבית המקדש יהיה הכי גבוה. הוא צריך להיות הכי בולט, אבל לא הכי גבוה. חשבתי שזה מה שהיה צריך להגיד לשרי שס. וזה מה שנאמר להם. המשפט נאמר בשקט, בגובה העיניים, אי אפשר להתחמק ממנו. מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? אמר להם חבר שלי, עם כל בוקר יקום אבא של הרוצח וסבא שלו ואחותו והשכנים, וכל בוקר הם יראו בשכונת קדמת ציון 800 דירות בגלל הרצח הזה. אין נקמה יותר גדולה. אמר להם חברי, רווח והצלה. מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? דואג, מודאג מזה. הוא אומר, יקום מאהל של תורה בקדמת ציון. יראו ערבים מרחוק שהיהודים לא רק לא נחלשו, הם גם מרבים תורה. במקום 6 משפחות בנוסף להם, עוד 100 באים, עוד 200 באים, עוד 300 באים. ליצור מה שנוצר בברית של דמים, מה שאף אחד לא יכול למנוע. הספרייה של מרכז הרב, יום חמישי בלילה, התאספו כל מיני אנשים מכל מיני מוסדות. יכול להיות שאם היינו שואלים אותם בשמונה וחצי מדעת אחד על השני, היינו שומעים סוג תשובות מסוים. בשמונה וארבעים כבר לא היה צריך לשאול. יש כנוס את כל היהודים מתוך שקט, מתוך שלווה. ואז אני עלול לכנוס את אלה שקרובים אליי ודומים אליי. קשה לי מאוד לכנוס אחרים. אומרת הרשעות, תפסיקו את הפלפולים שלכם. זה לא מעניין אותי, כל החילוקים ביניכם, מי לאל, מי לרע. לנו מספיק שאתם יהודים. אז תזכרו בזה, בתוך האיסורים. אבל את זה כבר לא אומרת הרשעות. את זה אנחנו יכולים להגיד. אפשר את הכינוס הזה, אפשר את החיבור הזה, להפוך לשיטה. זה לא אירוע חד פעמי. אנחנו באים אל הארץ הזאת מכוח האומה, מכוח הכלל, לא מכוח פרטיה. יהיו אדוקים ונחושים לפי כל טוב שהוא. דואג מודאג מזה. הוא לא רוצה מלכות עם ענווה. הוא לא רוצה שלטון מוסרי. באמת? זה מכוח אברהם. בשמואל א' פרק למד, שדוד יוצא למרדף להציל נשים וילדים מציקלג, מידי עמלק. והוא לא יוצא לקרב לפני שההורים יתומים מאשרים לו. בסוף בסוף הם חוזרים לנחל בשור, יושבים שם 200 אנשים שלא השתתפו בקרב. ואז אומרים אנשים שהנבואה קוראת להם בני בליעל. הם אומרים לדוד, תשמע, מהשלל שאתה לקחת, לא מקבלים אלה שישבו בבשור. אומר להם דוד, אללה, איך חי? לנביא מותר להגיד שהם לבליעל. אתה נביא? אם אתה לא נביא, תגיד איך חי. יש לך חשבון עם שרת החינוך? אז אתה מוציא את כל הביוב שיש לך בנפש? או אתה מוציא מידות? כמה כוח האישה הזאת קיבלה כתוצאה מזה שירקו עליה. סוף סוף היא ראתה אנשים כמוה, עם כיפה, עם זקן. אנחנו הולכים למלחמת עמלק באובדן השתונות. זה מה שלמדנו מדוד, זה מה שלמדנו משמואל. מה בינינו לבין תורת דואג? אם בחיצוניותנו נהיה עבדי השם, אבל לא בפנימיותנו, מה עשינו? אומר דוד, אנא אחי, כי השלל הוא לא שלנו. השלל הוא של השם. ישראל ילחמו, כמו שמתואר במגילת אסתר בעמלק. הם זיהו, אומר הרלב"ג, את כל אלה מהעמלק שהיו מפוזרים במלכות פרס. אומר הפסוק, בביזה לא שלחו ידם. שום עניין אישי. אומר להם דוד, זו השאלה שלנו? הרי הלכנו למרדף הזה, בגלל ההורים ותומים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שליחות, נתן לנו כוחות. אם ככה, זה השלל של השם. למה יש שלל? אומר להם דוד, בגלל שאנחנו אומה, אנחנו כלל. פעמים אתה רצת על האש, חברך ישב על הכלים, פעמים אחרת. זה לא שלל דוד, לכן נחלק אותו לכל שבטי ישראל. מהיום הזה נהיה חוק ומשפט בישראל. אחד היושב על הכלים, אחד היוצא למלחמה. רק יום לפני, אותו יום חמישי, תרחה התקשורת והפוליטיקה שוב פעם להעלות את סוגיית בחורי הישיבה. כביכול זה תלוי באיזה שר ביטחון כזה ואחר. ויום אחרי זה התברר בתוך דמים ובתוך יסורים, אחד היושב על הכלים ואחד היוצא למלחמה. מה זה כלים? אמר בועז לרות, וצמית, כשאדם צמא, לא צמא למים במובן פיזי, צמא לדבר השם, צמא לברר את האמת. אם, אומר לה בועז, וצמית, והלכת אל הכלים, מי זה? איזה כלים הולכים אליהם? אומר המדרש, מדרש רבה ברות, על בסיס הפסוק של קינת דוד. הקורא, אומר המדרש, לצדיקים כלי מלחמה. ומה יש בה חלקים שונים? כולנו במלחמת עמלק. ולכן, חלק היושב אל הכלים, חלק היוצא במלחמה. חוק ומשפט, אומר המלבי, זה כבר היה אצל אברהם אבינו, ועכשיו זה יהיה גם אצל דוד. כי דוד הולך לשים את אברהם במערכת שלטונית, ציבורית. סודות של חברון עוברים דרך כפר עציון וגוש עציון. מלחמה של 4 ו-5 פעמים לעלות לקרקע כחלק מחלוציות אמיתית עד ירושלים. המלחמה הזאת, אומרים תלמידי הגר"א, היא מצד אחד מלחמת עמלק, אבל היא גם מלחמת גוג ומגוג. אדם שלא יודע 156 בחינות, נקודות, עקרונות. במשיח בן יוסף, אומרים תלמידי הגר"א, לא יפסוק בהלכות ציבור. גם אם השם שלו מופיע בקרוז, בשם התורה, תגיד, למדת את ה-156 האלה או לא? לא נספיק בכמה דקות את כל ה-156. זה לומדים כל החיים. עד גיל 120, או עד גיל אחר. מתי שהקדוש ברוך הוא מחליט שצריך לעבוד אותו בעוד חזית. אז לפחות סעיף אחד. מקווה שמצינו אותו והבנו אותו. אז לכן הוא עוסק רק באהבה. פה, בפסקה 7. כלל גדול. תלמידי חכמים לא משתמשים סתם בביטוי כלל גדול. ביטוי שהופיע בגמרא, לגבי הלכות שבת. כל סבל וכל צער שישראל סובלים מגויים, תלמידי הגר"א ידעו שמהלך הגאולה הוא כולל בתוכו איסורים. מוסיפים תלמידי הגר"א הן הכלל והן הפרט. מוסיפים תלמידי הגר"א מכל שכן בעבודת קיבוץ גלויות, בעבודה הלאומית. כל סבל וכל צער ממעטים ומנקים מהיסורים של מלחמת גוג ומגוג. רבנו הגר"א כתב, פתיחתה משנת אפרים בכורי. זה פחות או יותר אזור השנים שרבנו הרב צבי יהודה נולד בהם. הגר"א לא כתב מתי תסתיים המלחמה. אשריהם בני ציון היקרים. יום שישי שעבר הרבה עסקו במושג הזה, בני ציון היקרים. כדרכם של תלמידי הגר"א, המושגים, התוכן, הוא תוכן של גבורה, עם כאב, לא בחיינות, לא יבבות, לא חולשה, לא התפרקות. העומדי בפרץ. נגד כאלה שאין להם הגדרה אחרת, פראי אדם מבני אגם. כמו שמובטח לנו. מה מובטח? מה שנאמר קודם? מה שנאמר אחר כך? בהם עמים ינגח ולהשם הישוע. עכשיו הוא קל לנו, השם הישוע הוא ידאג לנו. אומר בתי ספר כל התור, זאת הדרך והתרופה היותר גדולה ובטוחה להקל. כן, תלמידי הגר"א מצאו פתרון. אף להסיר, לא רק להקל, להסיר אותם, את כל יסורי גוג ומגוג, וכל יסורי ארץ ישראל. לא תגיד את התרופה הזאת. תיקון המידות, עם הקמת אנשי אמנה.
בעיר הקודש. שעל ידי זה גאולת האמת וקידוש השם. צוות מקצועי, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, באו ביום שני לישיבה לצעירים, לעזור, לראות מה צריך טיפול ואיך צריך טיפול. ראו מה שראו, שמעו מה ששמעו, הסיכום היה כזה. בסדר גודל כזה של מוסד, בסדר גודל כזה של פיגוע, היו אמורים להיות לפחות 100 נפגעי חרדה. מתוכם אחוז לא קטן מאושפזים. הם לא ידעו. הם לא ידעו שביום ראשון בלילה 10, 11, 12, 1, 1 וחצי. אחד הרמים בישיבה לצעירים, רם של אחת מכיתות י', זה הרב אלישיב ברלין. יש לו אבא, בעל מנגן, מוסה ברלין. והוא אמר לאבא שלו, ואבא שלו אמר לו. והם אמרו לתלמידים ולרמים, התלמידים והרמים אמרו להם, בואו נתאסף ביחד. בלילה ננגן. יש חושך בקומה. כל אחד מתייחד עם עצמו, עם הדמעות שלו. ומנגנים, ניגונים. חמול על מעשיך. ותשמח במעשיך. זה לא כל כך פשוט להגיד את המילים האלה. כאשר יחמול, אומר הנביא מלאכי, איש על בנו, העובד אותו. חמול על מעשיך. תן משימות. תן כוחות. אוספים את כל השברים בניגון. ניגון של עוצמה. מקימים תנועת חיים שנקראת אנשי אמנה. קמים אחרי כמה שעות. מתחילים לרקוד. במקומך מלכנו תופיע. ותמלוך עלינו. אנחנו מחכים. מתי תמלוך בציון? אבל מחכים בלי שעון. בלי לחץ. בלי פחד. רוצים להיות שותפים איתך בהקמת המלכות. מתחילים לשיר. אני מאמין באמונה שלמה. יש לזה, למילים האלה, הרבה ניגונים. ביקשנו דווקא ניגון מיוחד, שהוא נוצר על ידי תלמיד חכם אחד. באחת הרכבות בשואה. הוא ביקש משני אנשים לקפוץ מהרכבת. ואם נשאר עוד יהודי אחרי התופת הזאת, שילמדו את הניגון של אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. הבסיס להתקבל לתנועה הזאת, תנועת אנשי אמנה, הוא לא תלוי בגיל. גם ילד בכיתה ת' שהוא יכול להחליט כל מיני דברים מה לעשות. אבל יש לו משימה לגמור מסכת. מסכת מגילה. בבית המדרש של הישיבה לצעירים הוא לא יכול לשבת. יום חמישי שעבר הכינו שם שמחת ראש חודש. מסיבת ראש חודש. אז הוא הולך לספרייה של מרכז הרב. תנועת אנשי אמנה. מכיתה ת', מכיתה א', מגיל אפס. עד דלא ידע. כל הגילאים. הבסיס, אומרים תלמידי הגר"א, תיקון המידות. ההתגברות על פחד היא לא חוסר זהירות. היא עולם מוסרי, אומר הנביא ישעיהו פרק למד ג', שיוצר עוצמה באדם. וכשעולם המוסרי הוא מקולקל, פחדו בציון חטאים, רעדה אחזה בחנפים. השיתוק, חוסר העונים. בתנועת אנשי האמנה אין ראש, אין מנכ״ל, אין נשיא, אין משרד ליחסי ציבור. עם ישראל. עמותה רשומה מעל החוק. וחוקים שלא ישרתו את האומה הזאת יהפכו להיות בסופו של דבר, או בתחילתו של דבר, או באמצעיתו של דבר, כחוקי פרס. דת שרירותית, אלא משנה, היא מידת של אנשים שתוכם לא כברם, או דת של דמוקרטיה, או דת של מוסר נוצרי. חוקים יבשים חסרי תוכן מוסרי. תנועת אמנה, אולי יונחו יסודותיה כבר פעם, אולי ביום חמישי. רואים את זה לפי התגובות של האנשים, בכתב, בעל פה. כל מקום שבאים היום בארץ, חוץ מהסחת הדעת התקשורתית, הידעת כל שעתיים להעלות איזו סוגיה, ולנסות אולי להקטין קצת את העוצמה הנפשית שהתגלתה פה. עמך בית ישראל, יש לו הרבה תמיהות, יש לו הרבה כאב, אבל אני חושב, הוא יותר ויותר מרגיש שהגיע הזמן לתת לשאלות העמוקות, לתת לשאלות העמוקות לעלות על סדר היום. ללמוד את מלחמת עמלק. לקבל הכרעה שרוצים להשתתף בה. לקבל הכרעה שבכל מישור שהוא לא נרצה, לא נדמה, לא נחשוב, להימלט בית המלך מכל היהודים. אדם כי ימות באוהל. על זה אמר יש לקיש, וכנראה הוא יודע להגיד את זה. אין דברי תורה מתקיימים, אלא מי שממית עצמו עליהם. הרב קוק כותב באיגרות בחלק ראשון, הוא רוצה להקים ישיבה, ישיבה גבוהה, ישיבת מרכז הרב, הישיבה המרכזית העולמית. בהתחלה הוא יקים אותה ביפו, לא להמיס על ירושלים בבת אחת את החידוש העצום הזה, ואחר כך היא תגיע לירושלים. אומר הרב קוק, אדם כי ימות באוהל, הוא אדם שנכנס לבית המדרש עם כל כוחות החיים שלו. והוא מוסר אותם, הוא מחבר אותם לאבינו מלכנו. לא אדם חדל כוחות, לא אדם חיוור. אז מה כותב הרב קוק לדורות? בסוף חודש אב, תף ריש, פייטט. מה אמר? כולו מופיע בספר מאמרי הראייה. קרא לו הרב קוק בשם שובו לביצרון. ביצרון זה לא ביטחון, ביצרון זה לא שגרה. אבל אמר שובו. ככה בדקה שתיים לקרוא משפט, לא את כל המאמר. פה למטה, בפסקה 9 בצד ימין. כל מי שהוא עוקב את סדרי היישוב מראשית צעדה ועד עכשיו, יכול הוא להראות בחוש איך שמכל ירידה אשר סבלנו נצמחה אחר כך עלייה, מכל ירידה והתפתחות יותר גדולה, וצעד של תליגה לטובה יצא מכל משבר. ולא סתם אומר רב קוק, במהלך היישוב ישנם לזה דוגמאות רבות, זה מסורת של תלמידי הגר"א יותר מ-100 שנה. מה יש לדבר על דבר הירידה הגדולה והמשבר הגדול של תקופת המלחמה 10 שנים לפני זה, והמגפה של הרבה, שכל לב חרד לשקיעת יישובנו ונפילתו המוחלטת. אבל זה לא חרדה של חולשה. ראינו עין בעין איך שמתוך המחשקים יצא לנו אור גדול. היישוב המצומצם רחבו גבולם, ובאה ארץ ישראל למדרגתה היישובית שהיא עומדת בה היום. אומר הרב קוק בשורות האחרונות, בהיגלות חשבונו של עולם. יש סוג של טלטלות שהוא חשבונו של עולם. בבהירות אורו, על ידי הניסיון הגדול אשר נוסענו בו כעת, שלושה משלים מביאים חז"ל להסביר את מושג הניסיון. במדרש רבה בפרשה למדלת, משל הקנקנים, משל הפשטן או משל הפרה. תשאלו את אנשי גוש קטיף, תשאלו את אנשי שדרות, תשאלו את דוד שפירא והרב יצחק דדון, מה זה שלושת המשלים? קנקנים, חז"ל לא הכירו משהו אחר. כשמוכרים אותם, לא מוכרים עטיפה, תמונה, אלא מוכרים קנקן טוב. אבל איך יודעים שהוא קנקן טוב? אומר המדרש, מקים אותו. אם הוא מחזיק מעמד, הוא טוב. משל השני הוא משל הפשטן. לא רק קנקן, לא רק מחזיק מעמד, אלא נהיה יותר טוב כתוצאה מהמכה. משל השלישי, משל הפרה. אומר המדרש, על מי שמים עול? על פרה שכוחה טוב. מי שכוחה טוב לא מתעסק לא ברגיעות ולא בשקט, מתעסק במשימות. הוא לא חגב, אלוקים שלח אותו, יש לו עבדות, הוא יכול להוציא אותם הכוח על הפועל. ניסיון, אומר רב קוק, תראו מה התחדש אצלו אחרי מאורעות תרפ"ט. עוז החיים, חפץ הבניין, נקרא את זה בשבת, פרשת ויקרא. מלבים אומר בפסוק השלישי, לא מספיק רצון, צריך חפץ. רצון, אומר המלבים, והוא דומה בזה לאור החיים בויקרא י"ח, זה יותר השפעה של החשיבה, וחפץ זה הרגש, זה החמדה, זה התאווה. והדגשת האחדות הלאומית. מה כותב הרב אחרי מאורעות תרפ"ט? אחדות לאומית. וחטיביותה מאוגדת. הזיהוי שלה, האיכות שלה, של האחדות הישראלית. ונטיית הקוממיות, הפעולה, הגבורה, הזרועה על פני היישוב החדש. חלק מהחברה הישראלית אז היה מכונה יישוב חדש. המושבות, רחובות, ראשון לציון, נס ציונה, גדרה, פתח תקווה, יישוב חדש. אופיו החיצוני בחלק מהמקומות ובחלק מהתקופות היה מלווה בהתרחקות משם השם. הרב קוק לא מוציא אותה מהכלל, הוא לא הופך אותה מחוץ למחנה, אבל הוא אומר לחבר עוז החיים וחפץ הבניין והדגשת האחדות הלאומית והקוממיות הזרועה על פני היישוב החדש, תיתן מהודה על השורש, על היישוב הישן. בניו ובוניו, אוהלי תורתו, בתי עבודת קודשו. הרבה אנשים מהיישוב החדש ומהיישוב הישן מתחברים היום דרך מרכז הרב, דרך הישיבה לצעירים, דרך הצרה, שאל לאה ועל שכמותה, היה אומר הנביא ירמיהו, כך אמר לנו הרב ציודה, את שרה אל יעקב וממנה יבשע. היה ישראל לגוי אחד בארץ, אשר כל רואיהם יקירום, גם אם בינתיים רואיהם נלחמים נגדם, אבל יבוא שלב יקירום, כי הם הזרע ברך השם. כל מגמתו, אומר בכל התור של עמלק, זה להכחיש את האמת, לטשטש אותה, לדכא אותה, לרסק אותה, לפצל אותה. ובני ציון העיקרים, כמו שהוא אמר פה בפסקה 7, העומדים בפרץ נגד בני הגר, הנלחמים נגד עמלק, הם לא ייפלו בקטנות הזאת. וכימי קדם, כי כל רעם, רעמים, אומרת הגמרא בברכות, ניתנו לפשט הקמימיות שבלב. ירעים קול גדול באוזני כל האומה כולה, שאף אחד לא יתעסק בשאלה מי ירעים, אלא בשאלה מה ירעים. כל אחד וכל אחת יתנו את החלק שלהם, את המידות שלהם, את הגבורה שלהם, את המסירות שלהם, את זקיפות הקומה הלאומית, זאת שאיננה באה לידי ביטוי בערוץ אחד או שתיים. אומר הרב קוק, ירעים קול גדול. יש סוג של אירוע שהוא תופס אותנו בציציות ראשנו. באוזני כל האומה כולה, כל קהל ענת ישראל. כמה רבנו הרב קוק, כמה אתה מתאמץ להגיד לנו כלל וכלל וכלל. אנחנו עובדים היום עבודת הפרט. גאולתנו היום היא גאולת הפרט. אומר לנו המחבל ממקבר, תפסיקו עם העבודה הזרה הזאת. תפסיקו עם הניתוק הזה. תחזרו לעבודת הכלל. זה לא סותר את הדגשת הפרט, אבל לא כאחד מול השני, ולא כאחד במקום השני. לכן אומר רב קוק, לכל פזוריהם ומפלגותיהם. אנחנו איתך רב קוק, כברת דרך. אבל היום קשה לנו כבר את המילה הזאת, כל. ישאל אותנו הרב קוק, כמו שישאלו אותנו תלמידי הגר"א, האם זה קשור לכך שאנחנו כבר לא עבדים? שאנחנו כבר בעלי הבית? האם זה קשור לכך שאנחנו לא כלים? אלא אנחנו עוסקים בהגדרות מי כלי ומי לא. ואז הוא אומר, וחדור יחדור ללב, ללב כל העם, מכל הקצוות, וישמע או וישמע בכל התפוצות. כל אומר קרא, איזה קול? קולו של יואב, קולו של אבנר, קולו של ספר שמואל בפרק י. חזק ונתחזק, או חזקו ונתחזקה, בעד עמנו ובעד הרי אלוקנו. כשהאויב מפנים ומאחור, יש תחושה של חוסר אונים, אחרי שנאמר לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים, ודרשו בשלום המון, ואז מתקיים מה שהמדרש אומר בפרשת מטות פנחס, לא לדרוש שלומם וטובתם, שנאמר בפרשת כי תצא על רקע אותם סוגיות, ודרשו שלומם וטובתם, אומר המדרש, סופך לבוא לידי ביזיון, יבזו אותך, וסופך לבוא לידי מלחמה. וכשזאת המלחמה נעשית, והיא מפנים ומאחור, ואווירת האין סיכוי, ובקשת הסכמים עלובים שהם שווים בערך שעתיים, ואפילו בקשת רחמים מהמחבל, כל אלה לא שייכים לחזק ונתחזק. זו מילה רווחת היום במחוזותינו, התחזקות, מתחזק, מתחזקת. אני לא בטוח שהסממן המרכזי שבה זה החיבור לעמנו ולערי אלוקנו. אז גם את החיזוק כנראה צריך לחזק. חזק ונתחזק בעד עמנו. וזה מה שרוצה המלאק, להחליש ולפגוע. ובעד ערי אלוקנו. לא יודע מה הגמטריה של הרי אלוקנו. האם זה רק גוש כתיף? או רק סדרות, או רק קריית שמונה, או רק אשקלון, או רק אקו, או רק יפו, או הכל ביחד. כי אחר כך אומר הנביא, השם יעשה הטוב בעיניו. זה מרדכי היהודי. הולך למלחמת עמלק עם אחיו ועם המלכות אפילו הפרסית ולא נגדה. לא בטוח שממשיכי דרכו של מרדכי היו עושים כמוהו להצלת אחשוורוש. אבל מדוע מרדכי הוא הולך למלחמת עמלק? מפני שהוא דורש טוב לעמו. מפני שהוא עסוק עם אסתר בכתיבת דברי שלום ואמת. בשקט ורגיעה ושלווה מדומה בלי אמת, כל פעם קורסים מחדש. גם השקט הרוחני, גם החממה הרוחנית, אין מגמתה לעשות חיים קלים ולהרבות את זכויותינו, אלא את חובותינו. השם יעשה הטוב בעיניו, כי הטוב בעיניו זה הטוב לעמו. בחודש אדר הזה באמת נרבה בשמחה. ריבוי בשפה המקראית הוא לא עניין כמותי. אחרי שאברהם אבינו עוקד את בנו, אומר לו אלוקים, הרבה הרבה עזרך. את זה אומר הנציב, תיכנס בזרחה תכונת מסירות הנפש. מה זה להרבות בשמחה? כמה היינו רוצים את סוף שירת דבורה היום, כן יובדו כל אויביך השם, כן יובדו בתיהם, כן יתרסקו כפריהם, ונוסיף ונוסיף ככל העולה בדמיוננו. אבל לפסוק הזה יש המשך. ואם היה כתוב, אחרי כן יובדו כל אויביך השם, ואוהביו הם ידרשו שאויבי השם יובדו. הם ידרשו שבתיהם יתרסקו. אז היינו רגועים, סוף סוף אוהביו הבינו מה רוצה מהם אלוקים. אבל דבורה לא אמרה ככה. היא באמת אמרה, כן יובדו כל אויביך השם. והיא באמת אמרה ואוהביו. ואז היא הוסיפה, כצאת השמש בגבורתו. מה העניין של אוהבי השם להיות כמו צאת השמש בגבורתו? מה זה אומר? אמרה הגמרא מסכת שבת בדף פייחת, הנעלבים ואינם עולבים. האם אני קטנוני או אתם אנשים טהורים? אמרה הגמרא במסכת שבת בדף פייחת, שומעים חרפתם ואינם משיבים. והשלישי אולי הוא הכי קשה, שמחים ביסורים. אם הייתם רואים את האבות, את האימהות של המשפחות השכולות, מה עובר עליהם, על ליבם, על עיניהם, שמספרים להם שאולי בקדמת ציון יקומו אותם 800 דירות. לשמוח ביסורים זה לא להיות מרוצה מהם. זה גם לא לחייך. לשמוח, אומר הרב קוק, זה להתחדש ביסורים. למה? למה נלווים ואינם עולבים? למה שומעים חפתם ואינם משיבים? למה שמחים ביסורים? ואוהביו? קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. למה אתה מתכוון אוהבים אותך? אתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא בגובה העיניים, הוא מספק לך אוסף של חוויות רוחניות? זה נקרא אוהביו? אומר הכתב סופר, בתשובות, גם באבן עזר וגם באור החיים. אוהביו כצאת השמש בגבורתו, הם מקבלים עליהם את המשימות האלוקיות בלי שום כוונות אישיות. כמו שהשמש עושה שליחותה בלי רווחים. האם כשמוקמת טענה, תנועת אנשי המנה כזאת, האם כשמתחזקים בעד אמנו ועד הרלוקנו, האם כשכואבים את כל הכאב הנורא הזה וממנה יבשע, מזה צומחים, האם זה לא שמחה אמיתית? כלומר התחדשות כוחות החיים. בן הרב צבי יהודה הלך לעולמו בחג הפורים, י"ד באדר, תשמ"ב. הלוויה הייתה אחרי צהריים. הלכנו ברגל מקריית משה עד הר הזיתים. שבורים, יתומים בלי אבא. לפני שהרב צבי יהודה היה רב, הוא היה אבא. אבא שנותן משימות. חזרנו לבתים, חזרנו לרחובות, חזרנו לקרוא מגילה, שבורים. אלה מאיתנו הירושלמים, היה לפניהם תתוו, שאתה יתום ואתה צריך לקרוא מגילה. אתה אומר שם את המילים, אתה שומע אותם, אתה כעוני. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר. איפה ססון? איפה שמחה? איפה אורה? אז אתה שואל את עצמך ברגע של אמת, מה אבא שלי היה רוצה? מה הוא מצפה ממני? מה אבא שלי? מה אח שלי? כל ישראל אחים, חברים. אתה רואה את הפסקה שמופיעה כאן, שלפי עדותו הרב צבי יהודה חולם אותה בראש חודש תמוז התשנ"ח. חודש וחצי אחרי הקמת המדינה, שבוע אחרי פרשת אלטלנה, תלמידי הרב צבי יהודה, אם היו רואים אז את השר שהיה אחראי על פקודת ירי מכוונת, אולי היו מתנהגים יותר חמור ממה שעשו או לא עשו מול יולי תמיר. אבל רצו גם מתאר חלום שהוא חלם ראש חודש תמוז. החלום הזה לא מקטין מהביקורת החריפה כלפי מתכחשי הזהות הישראלית היום, מתכחשי האחדות, מתכחשי הגבורה, ולעניות דעתי, אם כי זה נושא בפני עצמו, גם מתכחשי הדמוקרטיה. הביקורת היא ביקורת, הבירור הוא נוקב. אבל השאלה מה השורש, מה הגישה, אומר הרב ציודה, בחלומו הסבירו לו שמה שכתוב בירושלמי על גאולת פורים ועל גאולת ישראל לדורותיה, קימה קימה, בבקעת ארבל, בשיא החושך, שם אמר רב חייא לרב שמעון חרפתא, כך היא גאולתם של ישראל. אמרו לו בשמיים לרב ציודה, מה חשבת? קימה קימה זה לאט לאט. ואז אתה בצדק יכול להגיד, עד כאן, עד אלטלנה. אבל לא הבנת. קימה קימה זה כמו קמאה. זה מורכב מניגודים, זה מורכב מהפכים. אתה לא יכול להתרומם. מתוך המציאות, לא נדלג עליה. אמרנו לעצמנו, אם זה רבנו, אז מה הוא רוצה שנעשה בפורים? ממש כמו המגילה. אשר נהפך להם מיגון לשמחה, מאפלה לאורה. אומר הצדוק מלובלין, מה זה נהפך להם? בא קוסם, ארגן את העסק? אומר הצדוק מלובלין, נהפך בהם בתוך הנפש שלהם. כי היגון הוא על החיסרון. והחיסרון נובע מהשאלה לאן אנחנו שייכים. ועל זה אנחנו שמחים. שייכים לנצח. בגלל זה רודפים אותנו אויבינו. בגלל זה כשחלק מאחינו לא ברור לו מושג הנצח, הוא שוכח מי הוא בעצמו. אבל אמר לנו הרב על פי נבואת שמואל, חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוקינו. להיות קשורים אל הנצח, אל עוז פנימי אלוקי, זה בעצם להיות קשורים לאומה, להיות קשורים לגאולתה. לכאוב את כאבה, לא לפרוש מהציבור, לא להגיד שלום עלייך נפשי. מלחמת עמלק תנועל על ידי משה רבנו, הוא יושב על אבן. אומר רש"י שנמצא פה, הוא לא יושב על קר וכסת, הוא נושא בעול עם הציבור. זה בסיס אמיתי מוסרי שבאמת צריך לחדור לכל לב. כמו שהיה רב ציודה אומר, ועם כל זה אחכה לו בכל יום. עם האיסורים בא החיזוק, באה האמונה הגדולה בנפש שכוחותינו לא מעצמנו. שבת שלום.